עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.
ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן כמדי יום ראשון, תחשבו טוב, שעה תמימה שבה אנחנו מדברים עם ועל אנשים שיש בבחירות, באופן החשיבה, בעשייה, לעורר השראה, לתת במה לאנשים מיטיבים, לתת במה למי שעושים למען האחרים, וכמדי שבוע אמתחתנו מלאה, ואנחנו לא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה. אסף נבו עורך ומפיק אותנו, איציק אהרון שיושב כאן לצידי ואילי קונפלד האחראים על השידור, ונויה חסון עורכת הדיגיטל שלנו. ואנחנו מבקשים להתחיל את השעה הזו עם דוקטור דנה וולף, ראשת חטיבת משפט וביטחון בבית הספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. ערב טוב לך דנה.
ערב טוב יהודית.
תודה רבה שאת איתנו.
תודה על ההזמנה ותודה על התוכנית.
תודה, תודה יקירתי. ויש, אפשר היה לשמוע אותך הרבה מאוד על עולם המשפט הבינלאומי והביטחון והאסטרטגיה. אבל היום אנחנו רוצים לדבר איתך על מה שעושה החטיבה, או מה שעושה בית הספר לממשל ודיפלומטיה באוניברסיטת רייכמן למען החברה הישראלית. אז הבמה היא שלך.
נכון, אז היום אנחנו באמת מתכנסים כדי לדבר על הפרויקט שלנו, של בית הספר באופן כללי, של כל תלמידי שנה בית שנובדים אצלנו ממשל, ועוברים מה שאנחנו קוראים לו פרויקט מונחה, שהפכנו אותו בשנים האחרונות להיות פרויקט שעוסק בבעיות אמיתיות שעומדות על שולחנה של החברה הישראלית, אם זה בזירה הציבורית, אם זה בענייני מדיניות, אם זה בענייני מגזר שלישי. הסטודנטים שלנו החל מתחילת שנה ב' עוברים הנחיית מודעה של פרויקט שיש לו שני חלקים, חלק תיאורטי שבאמת מלמד אותם איך לזהות בעיה ולחקור אותה ברמה התיאורטית, אבל אנחנו לא משאירים את זה שם, אנחנו רוצים לתת מענה יישומי, זאת אומרת להציע פתרונות, אם זה לממשלה, למשרדי ממשלה, לארגוני מגזר שלישי וכולי, איך לטפל בבעיה, והרעיונות הם אדירים.
בדיוק התפיסה הזו והרעיון, הפרקטיקה המאוד מאוד משובחת הזו, כמה שנים זה עובד?
אנחנו כבר די הרבה שנים בהובלתי זה בשנתיים האחרונות, ושם גם עשינו את השינוי הזה שבעצם אנחנו נותנים את הפן היישומי, ואנחנו עוסקים בכמה נושאים מרכזיים. אנחנו עוסקים בדיפלומטיה ויישוב סכסוכים, שזה החלק שאני מרכזת, אנחנו עוסקים בביטחון וטרור, בהובלת פרופסור גבי ויינמן, אנחנו עוסקים במדיניות ציבורית ממש, בהובלת דוקטור חיים ויצמן, אנחנו עוסקים בחברה הערבית, שאותה מרכז דוקטור יוסי מן, וכל אחד מהמנחים שלנו ממש מלווה 4 קבוצות של 4 סטודנטים שעוברים חלק מהותי.
את יכולה לתת דוגמאות ליישומים שיצאו מהתוכנית הזו?
בוודאי. אז בשנה שעברה, שזאת הייתה השנה הראשונה שהובלתי את הפרויקט הזה, למעשה קבוצת סטודנטיות שהם אלה שזכו, אנחנו עורכים תחרות כל שנה, ובתחרות הזאת גם זוכים במלגה על שם הדיקן המייסד שלנו, אהוד שפרינצק, זיכרונו לברכה, ואנחנו, הם בעצם עסקו במסגרת דיפלומטיה ויישוב סכסוכים, הם עסקו באלמנט של איך אנחנו הופכים את הדיפלומטיה ויישוב סכסוכים מותאמת לעולם הטכנולוגיה, מה שאנחנו קוראים לו מודרניזציה של דיפלומטיה בעולם דיגיטלי, והם ממש בנו אלגוריתם שמאפשר ניסוי וצבירת מידע עבור דיפלומטים שעומדים בפני בעיה קונקרטית בזירה שבה הם מתמודדים. אני יכולה לספר לך שהאלגוריתם הזה הוא בפיתוח, והם פתחו סטארט-אפ אחרי שהם סיימו את השנה שלנו, והיום סטארט-אפ הזה כבר גייס כסף, והוא עובד ומתפתח, והם עושות עבודה מדהימה, יש להם ביקוש ויש להם מוצר, ויש להם לקוחות כבר, שקשורים במגזר הציבורי, וזה פשוט תענוג. יש לנו המון המון נושאים שאנחנו עוסקים בהם, והפתרונות הם אדירים, ואני מקווה שככל שיחלפו השנים, ככה אנחנו נוכל ממש ליישם אותם בעולם האמיתי.
אין ספק שמדובר בתוכנית שהיא גם מאפשרת לסטודנטים לעמוד מקרוב על עולם המעשה, ולא רק על העולם התיאורטי.
נכון, אוניברסיטת רייכמן בכל בתי הספר שלה שמה דגש על העניין הזה, אנחנו לא נשארים במגדל השן האקדמי, אנחנו תמיד רוצים, ואת יודעת שאנחנו עושים תוכניות של מנטורינג והתמחויות, והפרויקט המומחה הוא חלק מהיכולת לתת לסטודנטים כלים לחבר את הידע שהם צוברים במהלך התואר האקדמי לעולם האמיתי, וליישם אותו בעיקר, זאת אומרת לא רק להמציא רעיון, אלא להוציא אותו לפועל.
ואת כאשת אקדמיה, וכמי שלא מעט שנים הכלסה את ספסל הלימודים, איך את מרגישה עם השיפור הזה ביחס למה שהיה בעבר?
אני מרגישה שזה נותן המון כלים, את יודעת, האקדמיה גם עוברת גלגולים לאורך השנים, בכל שה... עולם משתנה, היא משתנה איתו, ואני חושבת שאוניברסיטת רייכמן היא בחוד החנית של העניין הזה, אני באה מהרבה מאוד לימודים בארצות הברית, העניין הפרקטי הזה הוא מוביל היום, זאת אומרת, לצד הידע התיאורטי חייב להגיע גם יישום, חלק מארגז הכלים שהסטודנטים יוצאים היום איתו לאוויר העולם, הוא היכולת באמת ליישם את הידע שהם צוברים בעולם המעשה, ויש לזה המון המון חשיבות. גם במחקרים שלנו אגב, אנחנו יותר ויותר משתמשים בכלים פרקטיים בסופו של דבר שמסוג, שניתן ליישם אותם בעולם המעשה, כי הבעיות הופכות להיות מורכבות יותר ומקושרות יותר, וצריך לתת להם מענה בהמון המון זירות, אז אנחנו גם בינתחומיים וגם הרבה יותר מעשיים.
את יודעת, אני חושבת שיש עוד שינוי שהוא פרי השנים האחרונות, שהסטודנטים הם לא רק סטודנטים פסיביים, הם סוג של שותפים, ובכל מקום שמצליחים להרחיב את השותפות הזו, אני חושבת שזה נהנה והאחר לא חסר.
זה ללא ספק נכון, ובטח שבאוניברסיטת רייכמן קצת התחרתה על דגלה שני עקרונות דגל, אחד זה של חירות ואחריות, זאת אומרת חירות מחשבתית, באמת לפתח את הרעיונות ולעודד יזמות, והדבר השני, באמת שהסטודנטים הם במרכז, הם שותפים שלנו לכל דבר, ואנחנו... דוחפים אותם ומעודדים אותם ורוצים לתת להם את כל הכלים כדי להגשים את מה שהם לומדים בעולם האמיתי, כל אחד דרך אגב בתחומו, והתחומים הם מגוונים ובעיקר הם משיקים וקשורים אחד לשני, אז נכון מאוד, ואנחנו מעודדים את זה.
אז דנה יקירתי, דוקטור דנה וולף, ראשת חטיבת משפט וביטחון בבית הספר לאודר לממשל פוליטיקה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה, יהודית.
תודה ששיתפת ושבוע מבורך. עכשיו אנחנו הניגון החסידי הזה של הבעל שם טוב, בפינה שלנו היו ועודם, שאנחנו משתדלים מדי שבוע לדבר על אדם שהגם שהוא לא בקרבנו ולא איתנו, תורתו, עשייתו ומורשתו מהדהדת. הבעל שם טוב, רבי ישראל בן אליעזר, נפטר ב-21 במאי 1760. היה מקובל ומנהיג ציבור יהודי במזרח אירופה, ונחשב לאבי תנועת החסידות. ואנחנו מבקשים לדבר עליו עם רועי אורן, חוקר חסידות וקבלה. ערב טוב לך רועי, ותודה רבה שאתה איתנו.
שלום, שלום, נעים מאוד, ערב טוב.
נעים מאוד וערב טוב. רועי, אז אולי נתחיל בזה שנספר קצת על... הבעל שם טוב, לפני שנדבר על מורשתו, קצת על חייו.
אז דבר ראשון, הזכרת את פטירתו בתאריך הלועזי, התאריך העברי הוא כמובן שבועות.
כן.
וזה תאריך פטירה סמלי, כי זה חג מתן תורה, ובאמת הרבה צדיקים יפטרו ביום הזה, ואין ספק שהוא הביא יחד איתו תורה חדשה, אבל באמת נתחיל מההתחלה, אנחנו כמעט ולא יודעים על הבן אדם הזה שום דבר, זה הדבר המדהים. אין לנו אף מורה שהוא הזכיר שהוא המורה שלי, ואין אף מורה שאמר, כן, אני לימדתי את ישראל הצעיר כשהוא היה קטן. בספר שערכתי עליו, קראתי לו האיש שבא מן היער, כי באמת הוא, אנחנו לא יודעים עליו דבר, הוא גדל כיתום, אומרים שאימא שלו הייתה מיילדת, שזה דבר מאוד סמלי, מאוד מעניין, תחשבי על אישה,
כן.
שעוזרת לנשים, לאנשים לבוא לעולם, ובעצם גם הבעל שם טוב מאוד התחבר לדימוי הזה של להוליד אנשים, להוליד נשמות חדשות, להוליד רעיונות חדשים, לטבול במקווה ולהיוולד מחדש כל יום, זה קשור לעליית התבילה,
כן.
בתנועת החסידות. אבא שלו גם, לפי האגדות, נחטף על ידי הקוזאקים, והוא למעשה, מה שמספרים עליו זה שקצת כמו הבן שלי, הוא אהב לברוח מבית הספר וללכת ליער. הוא התחבר יותר לשירת הסבים ולפחפוך המים ושירת הציפורים מאשר לשיעורים. עם זאת, הוא היה אוטודידקט גדול, כי בשלב מסוים, הקהילה החזקה במז'יבוז' מקבלת אותו להיות מה שנקרא דוקטור, בעל שם.
כן.
זאת אומרת מרפא, מרפא הקהילה, ואנחנו יודעים שהוא עומד שם בראש חבורת מקובלים, אז זאת אומרת, למרות שאף אחד לא לימד אותו, הוא היה לו הספק משמעותי משל עצמו. הוא למד מכל מיני תנועות כאלה ואחרות, אולי אפילו צוענים שהיו ביערות.
וזה בדיוק כן. לוקח אותנו לתוספת המאוד מיוחדת והמשמעותית לארון הספרים היהודי ולאמונה היהודית. בעצם מה, הוא הביא עולם חדש, שהוא העולם של ההתבוננות הפנימית והכוונה הפנימית. אתה יכול לדבר על החלק הזה במורשתו?
נכון, בוודאי. אז יש כאן כמה וכמה היבטים, נראה כמה נצח לומר. הזכרת את המילה כוונה. המילה כוונה היא מאוד מאוד חשובה ביהדות. צריך להתפלל בכוונה. יש גם את המקובלים שהיה להם כל מיני כוונות משל עצמם, של ייחודים בשמות וספירות בשמיים. ובא הבעל שם טוב ואמר, את כל הכוונות האלה המורכבות של המקובלים צריך לפרש כאילו הן מדברות על הנפש, ואת הספירות והפרצופים הגבוהים צריך לזהות בתוך הנפש, ובעצם כשאתה נגיד נמצא במצוקה ונמצא במה שהוא קורא דינים, אז אתה צריך לתת לדינים האלה לחוש אותם, לראות איפה הם מדדים לך בנפש שלך, בהיסטוריה הפרטית שלך, בפסיכולוגיה שלך, ואותה, את הפחד הזה, לא לברוח ממנו, אלא להמתיק אותו, להעלות אותו גבוה, משהו קורה, להפוך יראה לנורא, להפוך משהו שהוא מפחיד למה שהוא קשור ליראה העליונה. וכל מערכת עבודת המידות הזאת, שהוא לוקח את השפה הקבלית, ובעצם מפרש אותה כשפה פסיכולוגית, זה דבר אדיר, אדיר שהוא הביא ליהדות, הוא בעצם נתן למקובלים.
רואי, יכול להיות כן. שגם הבחירה הזו, לקחת את השפה הקבלית ולפרש אותה כפסיכולוגיה של הפרט, היא גם מה שמאפשרת להנגיש את התורה הזאת לכל אחד?
נכון, בוודאי, כי בעצם כשיש לך את המפתח של הנפש, אתה יכול להיכנס ולפתוח את הספרים ולהבין, עכשיו אני יודע על מה מדובר. זה בעצם מפתח אדיר שהוא נותן לכל הדברים והמקובלים, שחלקם לפחות שראו את המפתח הזה, זה ממש סלטל אותם מן היסוד. ובעצם הבינו שעד עכשיו הם עסקו בספקולציות, כאילו שהם עוסקים במתמטיקה, ובעצם הוא נתן להם את האפשרות הזאת להתעסק בנפש, ומכאן לשם, באמת כמו שאת אומרת, גם היה אפשר לעשות הפשטה של הדברים, ולאפשר לכל אחד לעשות את עבודת המידות. יחד עם זאת, הוא גם פיתח משהו מכנה הוצאת מחשבות זרות. במקום לברוח מהמחשבות שמטרידות אותך בזמן התפילה, או בזמן הכנת השבת, או המצוות, או לימוד התורה, יש לנו כל הזמן מחשבות שהולכות מכאן לשם, קנאה ותאוות, והוא אומר, בדווקא במחשבות הלא רצוניות האלה שמטלטלות אותנו מכאן לשם, חכה רגע, בוא תתבונן בהם, תראה לאיזה מידה הם קשורים, תראה על מה הם יושבים, וגם אותם תוכל להעלות. ואין דבר יותר שמח מאתרת ספקות. ברגע שספקות בנפש נפתחים, ואתה מבין למה פתאום קופצת הקנאה או התחרות או התאווה הזאת, אתה מרגיש הרבה יותר חופשי, ומכאן לפירוש מה זה הגאולה. קרבה לנפשי גאולה, איך הנפש נגאלת ממוסרותיה, שזה הוא ראה את הגאולה האמיתית. הוא אמר שקודם שאדם מתפלל על גאולה כללית, שתתפלל על גאולה לנפשו. וברגע שהיחיד נגאל והוא שמח והוא יכול לקפוץ משמחה על כך שהוא פתר עוד ועוד מספקות הנפש, אז חבורה כזאת היא שתביא את הגאולה. ולא כן. תפילות ארטימיות לגאולה שלא קשורות לפרט.
ורואי, אם הייתי שואלת אותך בערב הזה שאנחנו מבקשים להזכר ולהכיר, להוקיר, את תורתו ומורשתו, אם הייתי מבקשת אותך לקחת אמירה אחת שמאוד מאוד מאפיינת את מה שדיברנו בשפתו שלו, מה היית אומר?
שאלה טובה. אני הייתי אומר שכמו שהזכרתי קודם שהתפלל על גאולת הכלל, התפלל על גאולת נפשו הפרטית. דהיינו, במקום לנסות לתקן את כולם ולשנות, כשאתה בעצמך עוד לא תוקנת, הרי הרבה פעמים אנחנו כל כך רואים שהמאבקים לשיפור ושיקמוי הם כסות למאבקים אגרסיביים וכל מיני קנאה ותחרות וכו'. ואומר בעל שם טוב, בואו נתחיל מתיקון הפרט, בואו נתחיל מתיקון החבורה, ומשם נצמח, נבנה את העולם, כמו שאחר כך יגיד, מי שיראה את עצמו גם כתלמיד שלו, אהרון דוד גורדון, יגיד, הכלל בנו על יחידים מתוקנים.
כן, כן.
וזה בעצם הקשר העמוק על החלוציות והפריחה הגדולה, אחר כך פה בארץ ישראל.
יפה. רועי אורן, חוקר חסידות וקבלה, תודה רבה שהיית איתנו, גם מהנחר, מה שנקרא, ושיהיה שבוע מבורך. תודה רבה.
תודה רבה, שבוע מבורך לכולם. נתראות.
אני שייך לעם, הכי עתיק בארכיון, אני שייך לעם, שלא הבין כל היסטוריון, אני שייך לעם, אפילו הטבע מתחתיו, אני שייך לעם, שים גדול נס מפניו, אני שייך לעם, שעוד יזכה לראות הסוף, אני שייך לעם, שלף פלסף כל פילוסוף, אני שייך לעם, שהיגיון בו לא תופס, אני שייך לעם, שבשבילו נברא הנס, הזמן השתנה, העם שלי. מכל העמים, מכל העמים, שבכל עמים, אלי להם, לא רואים ולא שומעים, ולא רואים ולא שומעים, והעם שלו אני שייך השם, שרד בכל עידן, אני שייך לעם, שלא פיתח אותו מדען, אני שייך לעם, שמאמין בחכמים, אני שייך לעם, שעם אביו הולך תמים, אני שייך לעם, שקרא מילה שם אליי, אני שייך לעם, שאף הוא שייך אליי, אני שייך לעם, הנבחר ומאחר שאני שייך. שלי מכל העמים מכל העמים שבכל העמים אלי להם לא רואים ולא שומעים לא רואים ולא שומעים והעם שלו ואני שייך השם הוא אלוקיו והעם שלו ואני שייך השם
חזרנו, זה היה השיר של ישי ריבו, אני שייך לעם. ועכשיו אנחנו עם יקי ז'ק, העורך הראשי של יס. ערב טוב לך יקי ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב יהודית, מה נשמע?
בסדר, תודה רבה. ויש לכם תוכנית חדשה שקוראים לה דוקו יאנג, פרויקט מבית דוק אביב ומשרד החינוך. שבה אתם מאפשרים, מאמצים וחונכים 70 נערות ונערים שיוצרים סרטי דוקו בליווי של הטובים ביותר. אז אתה יכול לספר על איך נולדה היוזמה הזו?
אז היוזמה התחילה בעצם באמת מבית דוק אביב, וכמו שאמרת, עם המנהל לחינוך התיישבותי, במשרד החינוך שמעורבים בזה, ואנחנו הצטרפנו לפרויקט גם מהצד של התמיכה, אבל גם מהצד שלנו, נקרא לזה הערכי והשיתופי בדבר הזה, ראינו בזה פרויקט שהוא מאוד מאוד תואם לערכים שלנו, בטח בכל מה שקשור ל... ליכולת בעצם לקחת ולמנף את הדברים האלה ולתת בעצם קצת צבע ממה שאנחנו יכולים ומהכירות שלנו, אז אנחנו הצטרפנו לפרויקט הזה, באמת זה בני ובנות נוער שיוצרים סרטים דוקומנטריים, צריך להגיד, הסרטים האלה מוצגים גם בפסטיבל דוק אביב.
אבל הרעיון של הילדים הם ילדים ש... יש להם לא מעט אתגרים, זה, והבחירה הזו, דווקא דרך סרטים דוקומנטריים, כי מה? כי זה חלק מתוך תהליך של בניית מסוגלות, שיתוף.
אני חושב שבסופו של דבר, באמת בגלל שישראל היא בכל זאת מדינה קטנה, ולא הוליווד, כמעט כל הסיפורים שמספרים פה בארץ, הם סיפורים נורא אישיים. אפילו, אגב, לא רק בתחומי דוקו, גם בהפקות המקור ב-YS, אם מסתכלים נגיד על פאודה או על ספקטרום, כן. בכל יצירות נורא אישיות של אנשים שנורא מכירים את החומר שמדברים עליו, וביצירה דוקומנטרית, על אחת כמה וכמה. יוצר דוקומנטרי, הוא מכיר את החומר, שוחה בחומר, זה בא מהעולם שלו, ודווקא בגלל שהילדים באים מרקעים כאלה, יש שם סיפור שצריך פשוט לגלות אותו, לפתוח את הפוטנציאל, לתת להם להביע את עצמם, ודוקו בגלל שזה כל כך יצירה עצמאית, שאתה ממש יוצר אותה, אתה גם לפעמים במרכז שלה, זה המקום המושלם בשבילם להביע את עצמם, ובטח גם במה שנקרא סרטים קצרים, שזה פורום שהוא נורא מקובל בדוקו, אז זה ממש סוג של שיבוב מושלם לדבר הזה.
אתה יכול קצת לנסות לצבוע לנו את הפרויקט מעבר לרעיונות המקצועיים והטכניים, אלא קצת לאינטראקציה שנוצרת במסגרת עשייה כזו?
לגמרי, האינטראקציה זה החלק, נגיד, כאנשים הכי מעניין מבחינתנו, והכי גם... שהכי כאילו גם רותם אותנו לדבר הזה. במסגרת השיתוף פעולה, מעבר לזה שבאמת תקדים על הסרטים, אז אנחנו גם הרחנו אותם ב-YES. עשינו ממש סוג של כמו יום עיון מקצועי.
כן.
נכון, זה בני ובנות נוער, אבל תראו לכם, מתייחסים אליהם כאל פרופשיונלס מבחינתנו. כן. שזה קרה כמובן סיור במרכז שידורים שלנו, פגישה עם גיא לוי, המנהל המחלקה הדוקומנטרית שלנו, שממש עשה להם, מה שנקרא, את הרנדאון על כל כן. מה שקורה היום בעולם
הדוקומנטרי. ומה
עלה שם? ממש דיברו על המקומות של סיפורים, טכניקות, מה רוצים לספר, יש שם באמת בני נוער מרקעים מאוד מאוד שונים, ו... חלק רוצים לספר את הסיפור האישי שלהם, חלק רוצים להתמקד בסיפורים אחרים, וממש חלק מהדברים שדיברו שם היו אפילו על איך מספרים היום סיפור, למה חשוב לספר את הסיפור, נפגשו אגב גם עם החלקת התקשורת השיווקית שלנו, כי גם זה חשוב, בסופו של דבר אתה משתפר סיפור, אתה רוצה שגם אנשים ידעו אותו, איך מקדמים היום סיפור, מעבר ל... יש שם רשתות חברתיות, יש שם כל כך הרבה דברים שאתה כאדם יכול להביע את עצמך, זה לאו דווקא חייב להיות רק על המסך. אז הוא היה חשוב לתת להם ממש כאילו את ה-360 של איך זה קורה היום. וגם אני חושב שזה נותן לך איזה כלי, יום אחד בתקווה, מישהו מהם ירצה להיות יוצר דוקומנטרי, שידע קצת איך המערכת עובדת.
מבלי כמובן לפגוע בפרטיות ובצנעת הפרט, במסגרת כזאת עלה איזשהו סיפור שאתה אומר וואו, זה מסוג הסיפורים שרק מיזם כזה יכול לתת לו את הבמה ואת היצירה?
כן, בלי, נכון, צדקת, בלי להיכנס לפרטים, אני חושב שרק מהם יכולה לבוא הפרספקטיבה על סיפור הזה, זאת אומרת הרבה אנשים יכולים לספר סיפורים, אבל לפעמים רק אתה יכול לספר את הסיפור של עצמך.
כן.
ופה זה באמת עלה מאוד, מאוד חזק במובן הזה, גם היה לנו מאוד חשוב, עשינו עוד מפגש איתם, שבאנו אליהם ממש,
אתה יכול משהו להגיד משהו אישי על מה זה עושה לך? זה פעם ראשונה שאתה נפגש בכזה מיזם, ואם עכשיו שומעים אותך אנשים שרוצים גם כן לעשות משהו למען הקהילה, אז משהו על מה שזה עושה לך?
זה מאוד מרגש. זאת אומרת, אתה נכנס לזה בהתחלה ממקום מאוד של אנחנו רוצים לקחת חלק בעניין הזה ולהיות וזה, ובכל זאת לעשות טוב עושה לך גם טוב, אבל כשאתה רואה אותם מול העיניים, את יודעת, זה בסוף בני נוער, הם ילדים, הם ילדים גדולים קצת, נקרא לזה ככה, ואתה רואה את ההתלהבות, ואת הרצון, ואת ה... אני חייב להגיד שהם ילדים מאוד טובים, זה מאוד... לא שזה
הפתיע,
אבל כאילו אתה רגיל היום לשמוע נוער, לאו דווקא בהקשרים חיוביים, והם באמת היו מקסימים ומאוד קשובים, דעתנים, מאוד אינטליגנטים.
אני אומרת שנים שהדור כל הזמן הולך ומשתבח, עם כל המורכבות והאתגרים. יקי ז'ק, העורך הראשי של יס, תודה רבה ששיתפת אותנו על המיזם הזה, דוקו יאנג. אנחנו נעקוב ונשמח לראות את הפירות של התוכנית הזו ולהתבשם בסיפורים.
לגמרי, בקרוב ממש תוכלו לצפות בסרטים.
100%. תודה ושבוע מבורך.
תודה, שבוע טוב.
ידיים בחושך
חזרנו, ועכשיו נמצא פה איתי באולפן, העורך והמפיק שלנו, אסף נבו.
ערב טוב יהודית.
ערב טוב.
דיברת על הבעל שם טוב, ויש עוד יהודי יקר שהשבוע אנחנו מציינים את לכתו, ביום שישי הקרוב, על פי מניינם, יום השנה ללכתו של הרב אורי זוהר. ואני רוצה להקריא לך קטע שכתב העיתונאי אבישי מתיה, בשנת 2015, נובמבר 15, כשאורי זוהר חגג יום הולדת 80. הכותרת היא בוקר טוב אדון גוטה, אורי זוהר חוגג 80. אחרי שכבר הנחנו לו להתעטף בתלית ולשקוע בתפילה, נשאלת השאלה מה נותר מיצירתו הענפה של הישראלי, שהבין את הישראליות, השחקן והבמה אורי זוהר, שחוגג 80 שנה להיוולדו. כמובן אנחנו מדברים על 6-7 שנים אחורה. הוא מתעורר מוקדם, עוד לפני ציות הציפורים, כשבחוץ חשיכה ובחורף קר, ממש קר, הצינה הירושלמית חודרת מבעד לחרכים ושוהה בדירה הקטנה, כשהוא מתלבש ופונה ללמוד עם חברו הרב. סדר היום שלו קבוע, נוקשה, ידוע מראש. זו לא הבמה, אין מקום לאלתר. תפילת שחרית, לימוד, ארוחת בוקר ושוב לימוד. הוא אוהב ללמוד. חייו הם לימוד ארוך ומתמשך. לפני שנים רבות, עוד כשהיה חילוני, כוכב בלהקת בצל ירוק, הלך ללמוד פילוסופיה באוניברסיטה. הציון נחזב אותו, כמעט טוב, אז הוא פרש. עזב לעשות את מה שאהב, קולנוע, בידור, סטנדאפ קומדי. אז אולי כעת זו סגירת מעגל, אולי. מי יודע מה חולף באמת במוחו של הרב אורי זוהר? במשכנו הדל או הצנוע ששטחו 30 מטרים רבועים בלבד, בשכונת רוממה, בין ספרי תורה, עם רעייתו אליה, הוא חוגג היום, הרביעי בנובמבר, 80 שנה על האדמה הזאת. עבור רבים מאיתנו הוא צל חולף, זיכרון עמום. חיוך גדול שהולך ומתשטש עם השנים. אבל בכל פעם שמקרינים את מציצים בטלוויזיה, הקריזמה של אורי זוהר שוטפת את המסך. המשפטים עולמים בתודעה והצחוק זולל את האוויר. כאילו לא חלפו יותר מ-40 שנה. כאילו הוא שוב איתנו נוכח נפקד. כמעט מחצית מחייו הוא אדם דתי, רב, שומר מצוות, חוזר בתשובה, אבל ב-25 השנים שקדמו לכך, שבהן פעל, יזם, כתב, יצר, ביים, שיחק והגיש, אורי זוהר היה אחד הכוכבים הגדולים שזהרו כאן באור יקרות. הוא נטש אותנו כשהיה עדיין בטלוויזיה, ברדיו, בקולנוע, אושי החברתית, חילוני, פוליטי, והוא הצליח כל כך כי הוא ידע להקשיב, ומאחר שידע להקשיב לנו, לשפה שלנו, לחלומות שלנו ולפחדים שלנו, הכיר אותנו, הבין אותנו. הוא היה ישראלי שהבין את הישראליות. היא סקרנה אותו, הוא אהב את הפשטות שבה, את הים תיכוניות, הוא נגע בה בכל צדדיה, אבל גם בז לה, הבחין בשקרים, באלימות, עד שמאס בה והלך למקום אחר. הישראליות הזאת הייתה כמובן השתקפות מושלמת שלו, הייתה בו באורי זוהר המורכבות הזו שמעלה את האור שבחוץ עם האפלה שבפנים, שערבבה בין הכישרון המתפרץ ליצר ההרס העצמי. היא שעשתה אותו מעניין ומרתק כל כך, אבל היום אחרי הכל, אחרי שכבר הנחנו לו להתעטף בתלית ולשקוע בתפילה, מה נותר מהיצירה שלו, מהמורשת הוויזואלית והמילולית שלו? האם יש לו בכלל מורשת? האם אנחנו עסוקים כעת בניפוץ אותה מורשת, בהקטנת חשיבותה? אבישי מתיה, מעריב, 4 בנובמבר 2015, לזכרו של אורי זוהר, שבשישי הקרוב שנה ללכתו.
תודה רבה רבה אסף, ואיך לא אנחנו נחתום את האייטם שהקראת להפליא, עם שיר ממציצים.
תודה יהודי.
ישנה ברוח של הבוקר הרגשה של חוסר משקל, כשאתה עוזב בשקט את הצריף המחוסה בטעם, ובחצר ישנו צינור שהמים עוד נוזלים לו מהחור, ויש ים יותר למטה שיהיה להם תמיד לאן לחזור. שוב לא ישנת כל הלילה, אתה קורא לזה חגיגה, אבל ברגע שגמרת אתה שוב מוכה דאגה, אתה חוזר אל כאביך, אתה עוד מנסה לשמור שלא יקרה בך שינוי, שיהיה לך תמיד לאן ברוח של הבוקר הרגשה של חוסר משקל, כשאתה עוזב בשקט את הצריף המחוסה בטעם, ובחצר ישנו צינור שהמים עוד נוזלים לו מהחור, ויש ים יותר למטה להם יהיה תמיד, תמיד לאן לחזור.
ועכשיו דבורה שירר, פיית הבריאות.
ועכשיו אנחנו עם דבורה שירר שלנו, ערב טוב לך דבורה.
ערב טוב, שבוע טוב, מה שומך?
שבוע מבורך, התגעגענו אלייך שבוע שחלף.
שמתם לב שלא הייתי.
כן, ברור, ברור.
אוקיי.
אז והיום אנחנו רוצים לדבר על בית חולים שמואל הרופא, שהולכת להיפתח שם מחלקת שיקום גדולה.
נכון, שיקום גדולה מאוד. ובאמת מגיע כבוד לבית חולים שמואל הרופא, בניהולה של דוקטור בתיה קזנסקי. ואת יודעת, זה כתוב שזה בית חולים גריאטרי, אבל אנחנו רואים שם את הרוח הצעירה, את חדוות הנתינה, היא לא נגמרת. המטופלים מרגישים מטופלים, ואני אתן דוגמה. אני רואה את המונשמים, מוציאים את המונשמים החוץ לראות אור שמש. אגב, זה לדעתי לא קיים באף בית חולים. הכינו להם כל מיני מתקנים, ואת כל החוטים שצריך, ואת כל המכשירים שצריך, כדי שהם יוכלו להיות בחוץ. להוציא מונשמים החוצה זה משהו שהוא מרגש. אני עשיתי שם סיור, אני ראיתי את זה, אני ממש הייתי מופתעת לטובה. ולאחר מכן אני רואה גם איך החולים, איך מקלחים אותם, לא במיטה. לוקחים אותם על מיטה מיוחדת, למקלחת ומקלחים אותם, כמו שצריך מה שנקרא. כולנו יודעים איך אנחנו מרגישים אחרי מקלחת טובה, איך יותר קל להם גם כן, גם להרגיש בגוף, גם בנפש. ויותר מזה, אנחנו באמת רוצים לספר על פתיחת השיקום, כמו שהתחלת. בשבוע הבא יש את הפתיחה של מחלקת השיקום הגדולה בארץ, שתיתן שירות לחבר'ה גם מעל גיל 18. זאת אומרת, זה לא רק בית חולים גריאטרי, זה יהיה מחלקת שיקום גדולה שתיתן, תראה, יש הרבה 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 צורך בשיקום. חבר'ה אחרי תאונות דרכים, את יודעת, כולם, כל אחד צריך בזווית, לא כל אחד, אבל מטופל שצריך בזווית כזאת או אחרת וצריך ללכת ולחפש, פה יהיה לו מענה ותהיה לו מטריה מאוד רחבה. אני חייבת לציין את אהובה צברי, המנהלת ציוד, ואת איילת מנדלוביץ', הן עובדות עשרות שנים, ואת רואה את האור בעיניים, כאילו הם התחילו אתמול לעבוד.
לגמרי.
זה פשוט מרגש, באמת, כאילו, את יודעת, כל הנושא של הגיל השלישי, כל הנושא הגריאטרי, אנחנו לא שמים אליו מספיק לב, ואת רואה שם את הצמחייה, ואת המוזיקת רקע, ואת ההוויה, ואת הברק בעיניים של העובדים, מכל העובדים, מהמנקים ועד הרופאים ועד המנהלי מחלקות, כולם יד אחת, ובאמת, אני חושבת שאחרי שתהיה שם את המחלקת שיקום, וכל הכבוד גם למשרד הבריאות, הוא הבין את הצורך, ועזר לבית חולים שמואל הרופא להגיע למחלקה כל כך גדולה, זה ייתן, אני חושבת, מענה מאוד 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 רחב לאוכלוסייה.
אז דבורה, קודם כל תודה רבה על המידע, על שירות שעתיד להתרחב בקרוב, ותודה מיוחדת על זה שאת מאדירה את האנשים שבאמת עושים במלאכה, כל אותם צוותים רפואיים, הרופאים והאחים והאחיות והמנהלים האדמיניסטרטיביים, ועוד רשימה ארוכה. שיהיה לנו שבוע מבורך, ותודה רבה דבורה שרר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות. ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין מהמכינה הקדם צבאית, רוח השדה על פרשת השבוע, והפעם פרשת בעלותך. ערב טוב לך, הרב איתמר חייקין.
ערב טוב, יהודית.
איך חגגת את השבועות?
היה מצוין. כל המשפחה בה, היה נפלא.
איזה יופי, נהדר. כן, הרבה ימים להתבוננות.
אכן, אכן, נתנו לנו את זה. לא היה משהו, לא הקפחנו ביום הראשון, נתנו לנו מקצה שיפורים.
בדיוק, בדיוק, ממש טריו. אז עכשיו, מה יש לנו השבוע?
אז יש לנו את פרשת בעלותך. ואחרי ההתחלה המאוד יפה, שקצת דיברנו עליה, של המדבר, אנחנו קצת נופלים על המציאות. המציאות הקשה, ומתחילות הבעיות. היה רעיונות מאוד יפים, תוכניות מאוד יפות, אבל כמו כל תוכניות יפות, הן תמיד משתבשות. ואנחנו נכנסים לכל מיני סיפורים מורכבים למדי, ואחד מהם זה קברות התאווה. זה אירוע שבו ככה הפתיחה שלו, והסכסוף אשר בקרבו התאבו תאווה, וישוב ויבקו גם בני ישראל ואמרו, מי יאכילנו בשר? עזוב אותנו מדברים גדולים, תן לנו אוכל, תן בשר. וצריך לזכור שהיה לאמן, אבל אנחנו רוצים משהו, רוצים בשר, את הדבר האמיתי. וזה אירוע ככה נדמה מוכר לנו מהחיים.
זה ממש הבסיס הכי חזק של גשמיות ויצריות.
בדיוק. וזה אירוע גם שמאוד מאוד שובר את משה. משה הגדול ידע להתמודד, את יודעת מה, עם עבודה זרה, עם אידיאולוגיה אחרת. ודווקא בנקודה הזאת הוא פתאום מרגיש חסר אונים. מה אני עושה מול תאוות הבשר? אז אולי כמה נקודות בכל זאת שאפשר ללמוד מזה על המנהיגות של היום. דבר ראשון, זה הספסוף. יש כזה אנשים שאף אחד לא רוצה להתעסק איתם. אתה אומר, מה זה משנה? הם בקצה המחנה. והם מתברר שאותם אלה שהתעלמת מהם, הם הפכו להיות בקרב המחנה. זאת אומרת, הם משתלטים על המרכז, על הבמה. וזו נקודה חשובה לנו. אין דבר כזה. להגיד שיש פה איזו אוכלוסייה שאני לא אתפס אליה, איזה חצר אחורית,
אגב, ואותו הספסוף, זה בדרך כלל קורה בעיתות משבר, זה לא קורה בימים כתיקונם.
הבעיה שאנחנו רואים ממשברים כל החיים, אז כנראה זה גם בימים רגילים. עכשיו, משה עצמו, בזמן הזה, העול שלו נמצא מחוץ למחנה. ולפעמים זה נקודה, איפה אתה שם את העול שלך? וכשהעול של משה מחוץ למחנה, דומה שהוא משה קצת וקום, בתוך המחנה, ולשם הם משתחלים. אבל הדבר מאוד מעניינת, כי כנראה עם תאוות בשר, קשה נורא להתמודד, כמה בשר שתיתן, יש שם ביטוי נהדר, והתאוו תאווה. הם מתאווים לתאווה עצמה. וזה דבר שאיפה הוא לא נגמר. ולכן מה המענה? מה המענה לאותה תאוות בשר? והתשובה היא מאוד מעניינת. אסיפה מסוג אחר. אסיפה של 70 זקנים, שיבואו ביחד איתך, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, והצלתי מן הרוח אשר עליך, ונסו איתך במסע העם. אנחנו צריכים לאסוף חבורה. חבורה אבל שמונעת מרוח, ולא מתאבות בשמיות.
יפה.
אי אפשר להתמודד איתה, אם תאבות בשמיות ישירות, אנחנו צריכים לעשות איזשהו תחנה לאיסוף רוח. את יודעת מה לפעמים אני מרגיש מול הפרשה הזאת? שאני גם פה וגם שם קצת. לפעמים אני, גם אני בטוחים עושה את הספסוף הזה לא פעם, ואני צריך לאסוף את עצמי, ולתת רוח, להחזיק רוח, בשביל שלא לשקוע. ולכן זה תמונה כללית, אבל זה גם תמונה פנימית של כל אחד מאיתנו, איך אנחנו מצליחים לאסוף את עצמנו, ולתת לרוח לנצח. רק בגלל הרוח הנושבת בתוכי, בדמי, בנשמתי, ככה מנצחים בשר, ולא באופן ישיר.
הרב איתמר חייקין, תענוג צרוף כבר אמרנו, נאמר שוב, תודה רבה ושיהיה שבוע מבורך.
שבוע טוב.
וזה הזמן להודות, אסף נבו ערך והפיק אותנו, תודה, תודה ליציק אהרון ואילי קונפלד האחראים על השידור, ותודה לעורכת הדיגיטל שלנו נויה חסון. כאן יהודית גריסרו, תחשבו טוב, שיהיה שבוע מבורך, נשתמע שוב בעזרת השם בשבוע הבא. תודה.
יהיה מה שיהיה, אני עוד אשנה, אני אגשים את חלומי. נושא בשורה רעה, מכות עוד גזרה, לא ישנו.